במיוחד שמתחילים בו לפני הזמן. טוב, נעים מאוד, תודה רבה שהזמנת אותי. הנושא שנתבקשתי לדבר עליו הוא... הנושא שנתבקשתי לדבר עליו הוא התפיסה הממלכתית ואיך... איך היא נחלקת לתתי זרמים, זה נושא שכתבתי עליו במסגרת הדוקטורט שלי. טוב, לאור הפסיפס פה, נראה לי שאתם יכולים גם ללמד אותי כמה דברים, אבל זה הנושא שנתבקשתי לדבר, אז אולי מקווה שאני אצליח לחדש פה לפחות משהו קטן לכל אחד. אז אני הגעתי לנושא הזה במסגרת... מחקר ארוך שביצעתי, שהפך אחר כך גם כאמור לדוקטורט שלי, בעקבות חוויה מאוד, מאוד חזקה שעברתי בזמן ההתנתקות. בעצם ליוויתי את תוכנית ההתנתקות כחוקרת, והייתי סוג של צופה משתתפת כזה בתוך התהליך, גם לכל אורכו, מההתחלה עד הסוף, גם בכל האירועים שבאו אחריו, בחודשים שאחריו, עמונה, שבר, בכלל הגדול שבא בעקבות ההתנתקות. בעצם הייתי שם ככה כמו איזה זבוב על הקיר, וראיתי ככה כל מיני דברים שלא באמת הבנתי כל כך מה ראיתי. סוג של ראיתי את הקולות, אבל לא ידעתי בדיוק מה זה אומר, אבל החוויה הייתה מאוד, מאוד משמעותית מבחינתי. בעצם אני הייתי שם עם שני כובעים, גם באותם ימים הייתי עדיין פעילה מאוד מרכזית במפלגת העבודה, עבדתי עם תחילת התהליך עם מצנע ואחר כך עם ברק, ובעצם למה המאבק בהתנתקות? הגעתי בתור חוקרת של המכון הישראלי לדמוקרטיה במסגרת מחקר שכתבתי שם, שהתיימר לבוא ולהגיד איך אזרחים יכולים להשפיע על הפוליטיקה. והמודל שבחרנו היה מועצת יש"ע, ומועצת יש"ע נתפסה בחוגים שמהם באתי, בשמאל בכלל, שלום עכשיו בפרט, כגוף, כקבוצת האינטרס הכי חזקה במדינת ישראל, כגוף מאוד משמעותי שמצליח להחזיק את הממשלה ממש בגרון, כמו בובה על חוט, שעל פיה יישק דבר. ובעצם המטרה הייתה ללמוד ממנה איך היא עושה את זה. כן? אז התחלתי לנסות בגישושים איך אני מגיעה, כן? בדיוק כמה חודשים לפני נחתתי מז'נבה, נזכרת יוזמת ז'נבה, איך מגיעים מפה למועצת יש"ע. והמאבק שהתחלתי ללוות היה מאבק בגדר ההפרדה. כמה שבועות אחרי, פתאום הייתה ההכרזה של שרון על תוכנית ההתנתקות. בעצם החלטנו לקחת גם את זה לתוך המחקר, והתחלתי ללוות את מועצת יש"ע לאורך המאבק הזה. אז בעצם השנה הראשונה של המאבק הייתה בעיקר מאבק פוליטי, ציבורי, התנהל יותר מאבק פוליטי. הוא התנהל בהתחלה, אם אתם זוכרים, משאל המתפקדים, אחר כך עבר לממשלה, אחר כך עבר לכנסת. הרבה מאוד חודשים של ניסיון להוריד את ההתנתקות, להפיל אותה באמצעות מהלכים בכנסת, אם זה חוק משאל עם, הפלת התקציב, חוק פינוי פיצוי, שבטח זוכרים אותם. ובעצם במרץ 2005 זה הרגע שבו כל המהלכים האלה, כל הניסיונות האלה כשלו, כל המכשולים בדרכה של ההתנתקות הוסרו, ובעצם המאבק בהתנתקות יורד לשטח. נשאר חצי שנה עד מועד הפינוי, ובעצם לכולם ברור שהולכת להיות התנגשות בשלב כזה או אחר בין מתנגדי ההתנתקות לבין כוחות הפינוי, לבין זרועות השלטון השונות. אף אחד לא יודע מתי, אף אחד לא יודע איפה, אבל זה די ברור שזה הולך לקרות, ובאמצעי התקשורת באותם ימים מתחילה להיות מוצפת בידיעות מהסוג הזה, שראש השב"כ מזהיר מפני הקצנה גוברת בחוגי הימין הדתי, איומים על פיגועים בהר הבית שמתוכננים כדי לייצר מאומה, חשש לתכנונים לפגיעות באישי ציבור, חושפים את כל ארסנל הנשק שיש למתנחלים, אריק שרון מזהיר מפני סכנה לקיום המדינה, שזה ציבור שהוא מהיכרותו יודע שזה ציבור מסוכן ואלים, פוטנציאל אלים, ובעצם האווירה הרווחת היא שאנחנו עומדים לפני מלחמת אחים, סכנה ממשית לקיום הדמוקרטיה הישראלית, לקיום המדינה, והאמת שזאת הייתה אווירה שהדביקה את כולם, האמת שגם אני במובן מסוים חשבתי שכך זה יהיה בחלק מהזמן, כי כאילו לא יכול להיות אחרת, זה גם הנרטיב שספגתי בכל הימים שלי, בכל ימי הפעילות שלי בשמאל, משלום עכשיו, התחלתי בימי נוער הנרות, שלום עכשיו, מפלגת העבודה, זה הנרטיב, שבעצם כל מי שגדל אז באותם חוגים שאני, ידע שבעצם מי שרצח את רבין זה כמובן ביבי, כן, לא לחץ על הדק, אבל הוא רצחת וגם ירשת, והמתנחלים כמובן, שזה הכוח החזק והמניע שעומד מאחורה, והוא הניע את כל מסע הסתה שהתנהל מאחורי רצח רבין. ובעצם הנרטיב שהתפתח במשך עשרות שנות מחקר אקדמי, ועשרות ספרי עיון שפורסמו, הייתה תנופה גדולה שלהם מיד אחרי רצח רבין, והמשיכו להתפרסם גם אחר כך, בעצם תיארו את המתנחלים כציבור פונדמנטליסטי, משיחי, קיצוני, מסוכן, אלים, שבז לדמוקרטיה, לחילונים, לקדמה, לזכויות האדם, שהמטרה שלו היא בעצם להקים מדינת הלכה בארץ ישראל, ושהמאבק על ארץ ישראל מקדש מבחינתו את כל האמצעים, כן? שאם יהיה איזשהו איום על שלמות הארץ, הוא לא יהסס לנקוט בכל אמצעי שיש בידו, כולל מלחמת אחים, כולל רצח של ראש ממשלה, כמו שכבר ראינו, וזהו, המדינה היא בעיניו כלי בלבד שאמור לממש את מצוות ההתנחלויות, וברגע שהיא לא תבצע את הייעוד הזה שלה, אז מצווה לפגוע בה, גם מותר וגם חובה לפגוע בה. ובעצם אני ממש הנחתי, האמנתי, חששתי שהאלימות הזו הולכת לפרוץ, אבל לא היה לי ספק שהיא תפרוץ איפשהו, אפילו בגלל הדינמיקה של מאבק פוליטי, שכאילו גם אני בתור פעילה פוליטית הכרתי, מספיק איזו דחיפה, איזה משהו, וזה יכול להתפרץ, כל שכן עם המטען האידיאולוגי העמוק הזה, כן? אז אם זה לא יקרה ברמת ההנהגה שכל הזמן דיברה נגד אלימות אמנם, אז אולי היא קצת יותר אחראית, אז זה יקרה בקרב הפעילים, כן? אם לא בקרב אנשי גוש קטיף, אז בקרב החבר'ה שמגיעים מהגבוהות ביהודה ושומרון, אם לא בקרב המבוגרים, אז בקרב הצעירים. מתישהו זה יקרה. אבל היא לא פרצה, וזה עבר בשלום, בלי אלימות. הציבור המוגה, המושפל, החבול, שכל מערכות השלטון היו מגויסות נגדו, וזה אי אפשר היה לא לשים לב, הצליח לשמור על איפוק, ובמקום להתפרץ על הכוחות שבאו לפנות אותו, שר להם אוהבים את צה"ל, חייל שוטר אנחנו אוהבים אותך, כן? זה היה בימים הסוערים של כפר מימון, אחר כך זה היה במהלך פינוי היישובים עצמם, ואחר כך גם בעמונה. זה חזר על עצמו גם בעמונה, עם כל המראות השונים שהיו, לא היו, הם לא קראו, לא נרחיב פה על המאבק בעמונה, אבל זה לא היה בגלל הצד שהתנגד, אלא בגלל שינוי ההתנהלות של המדינה בסיטואציה הזאת. ובעצם פתאום ראיתי שיש פער עצום בין כל מה שהכרתי ולימדו אותי, וגם אני השתתפתי בתעמולה הזאת כלפי אחרים כמובן, לבין מה שראיתי פה. וזה היה די מטלטל. כאמור, לא בדיוק הבנתי מה ראיתי, אבל הדבר הראשון שאמרתי לעצמי שאני חייבת להבין מאיפה זה מגיע. כמובן, כולם מסביב אמרו, זה התפיסה הממלכתית, הממלכתית, הרב קוק, לך תחפשי את הרב קוק, וכו' וכו'. כמובן, לשם הלכתי, ורציתי להבין מה זה אומר, התפיסה הממלכתית הזאת. גם מי שותף לה, כי בסך הכל, כן, היו גוונים, נגיע לזה בסוף, אבל היו גוונים שונים, היו קריאות שונות, היו מאבקים שונים, קוראים לזה המאבק בהתנתקות, אבל זה לא היה מאבק אחד בהתנתקות. היו כאן כמה מאבקים בהתנתקות, ובעצם, אבל האחריות הזאת, או ההתנהגות הממלכתית הזאת של לא להתנגד באלימות, כן הייתה משותפת בסך הכל לרוב המכריע. וזהו, ניסיתי להבין באמת מה זה התפיסה הממלכתית הזאת, אבל זה היה האמת די קשה. אמנם זו הייתה מילה מאוד נפוצה, וכולם קראו אחד לשני, ממלכתי, אתה ממלכתי, אתה ממלכתי. גם הגדירו, כאילו זה היה מילה שאנשים הגדירו בה את עצמם, הגדירו את החברים שלהם, אבל כשבאת לשאול מה זה ממלכתי, אז כל אחד פירש את זה בצורה אחרת. כל אחד, האמת שזה, אם נחשוב על זה, אז יש הרבה מילים, תאונות כאלה שאנחנו קוראים לאחר. שמאלן, ימני, ליברל, שמרן, פונדמנטליסט, וכולי וכולי, you name it. ובעצם כל אחד מפרש את זה בצורה אחרת, וכל אחד יכול להגיד שהוא לא כזה או כן כזה. וגם פה זה היה ככה. ובעצם הבנתי שנדרשת פה משימה יותר מורכבת. וגם הבנתי שאין שום מקום שזה כתוב. כלומר, זה גם היה דבר מוזר לגלות, שאין דבר כזה הגדרה של מה זה ממלכת. אגב, כמו שאין הגדרה מה זה פונדמנטליסט, כולם משתמשים במונח הזה. כן? אז החלטתי ללכת בשיטת שטרנל שאצלו למדתי, שהוא לימד אותי על יסודות הפשיזה, ולנסות להבין מה זה יסודות התפיסה הממלכתית. באותו אופן. אגב, בדוקטורט שלי גם את יסודות הפונדמנטליזם הגדרתי באותו אופן, אבל זה לא הנושא שלנו, אז נלך לתפיסה הממלכתית. אז בעצם מה שניסיתי לעשות כאן זה להציג איזושהי רשימת מאפיינים שבאמצעותם אפשר לבוא ולבחון כל אדם, האם הוא שייך למחנה הזה הממלכתי או לא. ומה כן, מה לא, זה לא חייב להיות 100%, 90% שייך, וכו' וכו'. אז מה זה אומר להיות ממלכתי? אז קודם כל, את התיאולוגיה, את התפיסה הממלכתית צריך לחלק לשניים. יש את התיאולוגיה הממלכתית, ויש את הפרקטיקה הממלכתית, וזה לא זהה, כמו שנראה בהמשך. אז לתיאולוגיה הממלכתית בעצם שותפים כל מי שמזדהה, אם רואה את עצמו מזדהה עם תורת הרב קוק, כפי שפירש אותה הרב צבי יהודה, כן? כי יש גם פרשנים אחרים, אבל לפי הפרשנות שהעניק לה הרב צבי יהודה, ואת הציבור הזה הגדרתי במחקר שלי כהזרם התורני בציונות הדתית. כל מי שרואה את עצמו יונק מהתורה הזאת ושהיא מחייבת אותו, אז הוא שייך לזרם התורני, שכפי שאתם יודעים, רבים ממוסדות החינוך הם מוסדות תורניים, אז התפיסה הזאת קונה אחיזה גם במשפחות שהן במקור באו מתפיסה אחרת. אבל כמו שנראה בהמשך, בתוך הזרם הזה יש תתי זרמים שחלוקים ביניהם על הפרקטיקה, על איך צריך לתרגם בעצם את התיאולוגיה הזאת, את התפיסה הממלכתית התיאולוגית, התיאוריה, לרמת המעשה, מהלכה למעשה. וכל זמן שהרב צבי יהודה היה חי, אז לא הייתה שאלה הזאת, כי הוא ידע לתמרן בין כל הכתבים, ובעצם כולם הלכו אחריו. אז בעצם המשבר הזה מתחיל, והפיצול הזה בתוך הזרם התורני מתחיל אחרי מותו, וכמובן תופס תאוצה בעקבות המשברים, האתגרים שעוברת החברה הישראלית, אם זה אוסלו, יצחק רבין, בכלל כל איום הפינויים, הנסיגות הטריטוריאליות, אז מתחילים להתחדד כל מיני דברים שפתאום אין אוטוריטה אחת שהיא מכוונת לאן הולכים. אז מה זה התיאולוגיה הממלכתית? קודם כל, יסודה של התפיסה הזאת, כפי שוודאי אתם יודעים, הוא שכל המהלך הגדול הזה של תקומת עם ישראל, שאנחנו חיים בתוכו, הוא מהלך אלוקי, ושבעצם אנחנו רואים לנגד עינינו את התממשות חזון הנביאים. כן, שהיעד של, של, של התהליך הזה, שהוא גם החזון של הציונות הדתית, הוא שארץ ישראל, שעם ישראל כולו יושב בארץ ישראל ויחיה בה על פי תורת ישראל. אז היד הזה אומנם טרם הוגשם במלואו, אבל לשיטתה של התפיסה הממלכתית, היסודות האלה כבר הונחו. כלומר, מדינת ישראל היא בעצם הגילום של שלושת הערכים האלה, וברגע שהיא קמה ויש בעצם סידור ממלכתי לכל הקומפלקס הזה, של עם ישראל בארץ ישראל, אז כבר היסודות שלה, של הדבר הזה קיימים, ולכן היא מקודשת. כלומר, היא מהווה את היסוד של כיסא השם בעולם, וגם אם היא עדיין לא הגיעה לדמות שהיא אמורה להיות בה, אז מעצם זה שהיא כבר קיימת, היא מקודשת. אז זה קודם כל העיקרון המסדר של התפיסה הממלכתית, כל קדושת הממלכתיות. בואו נעבור עכשיו על פי העיקרים שבניתי בתפיסה. אז העיקרון הראשון, היסוד הראשון של התפיסה הממלכתית הוא התחלת דגאול. כלומר, תפיסת הזמן, כמו שכבר אמרתי, זה שבעצם אנחנו נמצאים, תהליך הגאולה של עם ישראל התחיל, אנחנו נמצאים בתוכו, ואיך אנחנו יודעים את זה? אנחנו מתבוננים באירועים ההיסטוריים, נכון? הרב קוק אמר לנו, בואו צריך להתבונן באירועים ההיסטוריים, הוא אגב כתב היסטוריה עם תף, כי זה סתריה. כלומר, אנחנו מתבוננים באירועים, ולפי האירועים שאנחנו רואים, שהרמזים למה שאנחנו רואים כבר יש לנו בכתובים ובדברי חז"ל, אז לפי הרמזים האלה אנחנו יודעים לפרש את מה שאנחנו רואים. אז איך אנחנו יודעים מתי שאנחנו אכן נמצאים בתוך התהליך הזה? אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אנחנו מסתכלים על כתבי חז"ל, בעצם אנחנו רואים, הגמרא אומרת לנו במסכת סנהדרין, לפי דברי הנביא, אני השם ביתה אחי שנה, שבעצם יש שני מצבים שבהם מגיעה הגאולה, נכון? או שעם ישראל חוזר בתשובה ואז הוא זוכה, ואז זאת גאולת החישנה, הגאולה מגיעה טרם זמנה, ואם לא חוזרים בתשובה, אז הגאולה תגיע ביתה, או ביתה או החישנה. ובעצם יש הסכמה בקרב חכמים שהגאולה האחרונה זאת שלנו, היא תהיה הגאולה מהסוג השני, גאולת ביתה, שאינה תלויה בתשובה. אבל איך בכל זאת אנחנו נדע שהגענו לרגע הזה, שאנחנו אכן, אוקיי, תגיע ביתה, אבל איך נדע שהייתה הזו בדיוק עכשיו? אז שוב, הגמרא אומרת לנו שקץ הגלות, תחילת הגאולה, יהיה קץ גלוי, אנחנו נראה אותו בעין. ואת הסימנים של הגאולה הזאת אנחנו יכולים לראות בנבואת הנביא יחזקאל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתן ופריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כלומר, כשיחל קיבוץ גלויות בארץ ישראל תצא מי שממונה, אז הגיע הזמן, אז תגיע הגאולה, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים לנגד עינינו. כשהרב קוק מגיע לפה ורואה את תנועת התחייה בראשית המאה ה-20, את כל המושבות החקלאיות ואת העליות הראשונות וכולי, אז אין לו ספק שהתחלת דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. אוקיי, אז זה העיקרון הראשון, אנחנו נמצאים בהתחלת דגאולה. העיקרון השני הוא אקטיביזם, כן? כמו בשפת השמאל, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. בעצם לצד תחושת הוודאות שחזון הגאולה הזה הולך ומתממש לנגד עינינו, התפיסה של הרב קוק שתמידה והיא שקצב ההתקדמות שבתהליך הזה, אוקיי, אנחנו נמצאים בתוכו, אבל עדיין יש בידינו לזרז אותו. קצב ההתקדמות בתוך התהליך הזה תלוי בנו. ובעצם אנחנו לא, אסור לנו לשבת ולחכות, אל תגידו יום יבוא, תשבו בחיבוק ידיים ותחכו שזה יקרה, אלא תביאו את היום, תתחילו לפעול, תעשו את ההשתדלות כדי לקרב אותה. בכל מעשה שאנחנו עושים, כמו בשיר ארץ ישראל שלי, כן, כל מי שבונה בית, כל מי שנוטע עץ, כל מי שסולל כביש, כל מי שעולה לארץ, כל אחד לוקח בעצם חלק פעיל, פועל עם אל, להביא את הגאולה, לזרז אותה וכו'. שהמקור של התפיסה הזאת היא בפרשנות של הגרא, אם דיברנו קודם על אני השם איתך ישנה, אז אומר הגרא בעצם, הפשט הוא שאפילו, זה לא רק שתי אופציות, לא או ביתה או אחישנה, יש גם פרשנות שלישית, ביתה אחישן. כן? גם ביתה אנחנו יכולים להכיש אותה, ובעצם אנחנו יכולים לסייע לשמיה, כן? אנחנו מסייעים לשמיה, וברגע שאנחנו, כל מי שיפעל ויסייע, ככל שאתה יותר עושה השתדלות יותר גדולה, כך תזכה גם לסייעת הדשמיה.
בעצם כל, יש הסכמה בין כל הזרמים היום שהולכים בזרם הממלכתי, יש הסכמה שכל הפעולות האקטיביות שנעשות הן רק כדי להכיש ולא על מנת להציל. זאת אומרת, אין אף זרם שטוען, אם אנחנו לא נעשה עכשיו משהו עכשיו, אז זה יקרוס.
התהליך של הגאולה?
כן.
בזרם הזה? לא, אבל בזרם הזה יש ביטחון שאנחנו שם.
כל
שלא...
הפעולות שנעשות, שלכאורה חירוף נפש, גוש כת, לכאורה זה קצת מוזר, אז כל מה שאנחנו
עושים... מה זה כל הפעולות שאנחנו עושים? שעושים, שמפנים יישובים אתה מתכוון?
כן, אז עסקנו בגוש כתיב.
לא, מה פתאום?
תפיסה כזאת...
מה פתאום? בניין הארץ, הדברים החיוביים, מה פתאום פינו יישובים מקדם תגולה? מה פתאום? זה צריך למנוע. תכף נראה איך מתמודדים עם זה, אבל זה... אבל לא, מה פתאום? ארס וחורבן הם לא חלק מהעניין, אתה צריך לבנות, לנטוע, לחשב, מה?
אין פה מלחמת הישרדות.
מה פירוש?
כאילו אומר למה למנוע, אם בסוף אנחנו בתוך תהליך של גאולה, אז נסוגנו, נחזור, כאילו מה?
כמו שאומרים בנחת, כאילו לכאורה. זה קורה, זה יקרה, מה?
כן,
זה היה... זה הביקורת שיש לרב שרקי, שלפעמים אומר, לצערי, למה אני צריך לפחד מדרך ארוכה?
נכון.
במקום לעבור ולקדם,
זה החשש.
שמורים על פסיביות, כי פסיביות, כי אנחנו סומכים על העתיד.
אבל בין כך ובין כך,
נכון? זה החשש, ולכן...
ולכן אנחנו שרצים, לא בפסיביות.
עוד יעד ובסדר, לא
מהר, אבל זה קצר. אוקיי.
גם בפרקטיקה, סליחה, גם בפרקטיקה, לא נראה לי שזו התודעה של חבר'ה דתיים לאומיים, גם ממלכתיים היום, בכל מיני מקום, אבל נראה לי שהתודעה היא...
מה, לעשות?
לא הפוך, כולם בקטע של לעשות, וחלקם אפילו בקטע של כאילו גוואלד כזה. להיות הלחדול. כן,
להיות הלחדול. לא? קודם כל, עכשיו יש שינויים. אנחנו לא מדברים על מה שעכשיו, ביקשו ממני לא לדבר על מה שעכשיו, אבל בהחלט יש ריאקציה וכולי, והימין החדש הוא לא הימין שהיה באותם ימים. כן, יש תגובתיות. גם הרב טאו שעוד נדבר עליו, כמו שהוא יוצג פה, הוא לחלוטין היום נוקט בדרכים אחרות מאשר בסוגיות אחרות, אנחנו מדברים על סוגיות של פינוי יישובים.
אולי יישאר לסוף זמן גם.
אז הרב עוז מומחה בזה, אם הוא כבר דיבר איתכם, אז יודע גם להגיד לכם. אבל בכל מקרה, העוקץ שאתה אומר, הוא אכן קיים, אפשר לשבת בנחת, אבל לכן יש את העיקרון הזה שאומר, לא, יש לכם... בידיים שלכם גם לקרב אותה ולהכיש אותה, וזה גם אחת המשימות. אוקיי, היסוד הבא הוא בעצם הקימה, נושא הדגל של השנה, שזה בעצם שלביות, הדרגתיות, סבלנות, כן? דרך ארוכה קצרה, לא עושים קיצורי דרך, לא מדלגים, כי זה... בעצם, כמו שאומר הירושלמי, גאולתם של ישראל היא באה קימה-קימה, כן? היא באה לאט-לאט, שלב אחרי שלב, כי את המשל הזה בספר הזוהר, כן? שזה כמו אדם שנמצא בחשיכה הרבה זמן, ויוצא אל האור. כשאנחנו יוצאים אל האור, אנחנו קודם עם עיניים קצת עצומות, לאט לאט צריכים להתרגל. כן, שאנחנו עומדים לפני המהלך הגדול הזה של הגאולה, אי אפשר לצאת בבום אחד אל האור, אי אפשר להתמודד בבת אחת עם כל ה... עם כל מה שזה כרוך בו, כן? אתם מסתכלים אפילו על חטא העגל, כן? אז חטא העגל, אז בסך הכל שלושה חודשים אחרי המעמד הגדול של, של קריאת ים סוף, 40 יום אחרי מעמד הר סיני, איך נופלים לדבר כזה, כן? צריך, כי אין מה לעשות, אנחנו צריכים להתרגל, צריך זמן. צריך הדרגתיות, צריך סבלנות, ואם אחרי 210 שנה בגלות מצרים היינו צריכים 40 שנה במדבר, אז כל שכן אחרי 2000 שנות גלות כמה זמן אנחנו צריכים להתרגל. אי אפשר שהדבר הזה יבוא אלינו בבת אחת, לא נדע בכלל איך להכיל אותו, ולכן התהליך הזה הוא תהליך איטי, הדרגתי, כן, כמו בחזון עצמות היבשות, קודם כל יש את תחיית הגוף, קיבוץ גלויות, הפרחת השממה, יישוב הארץ, ורק אחר כך, כשאנחנו מוכנים, אנחנו מסוגלים, נהיה לקבל עלינו את הגאולה הרוחנית הזאת של חזרה ותשובה והתקרבות אל השם. אז לכן אומר הרב צבי יהודה שאנחנו גם לא מדברים על יום משיח, אלא על ימות משיח, כי בעצם זו תקופה ארוכה שהיא לוקחת הרבה מאוד זמן. יסוד הרביעי זה עליות ומורדות, כן, שוב... שיר ידוע של שלום חנוך, תמיד הכי חשוב לפני עלות השחר, כן, אז בעצם התפיסה של רב קוק, כמו שכבר הזכרנו, היא תפיסה דטרמיניסטית, כן, אנחנו כל הזמן בהתקדמות, ידועה אמרתו הולך וגובר הדור, כן, אנחנו כל הזמן מתקדמים עוד ועוד ועוד, אין נסיגות, אין חזרות אחורה, ובעצם אנחנו נמצאים, זה כמו בעצם תהליך של לידה, אפשר לעצור אותו באמצע ולחזור אחורה. כן, אם הוא כבר התחיל, הוא כבר התחיל, וכל הסיבוכים האלה שאנחנו נתקל בהם בדרך, הם בעצם חבלי לידה. חבלי לידה, ויש שאנחנו בימות משיח, אז אלה חבלי משיח, ולכן שאנחנו נתקלים בהם, אנחנו לא צריכים להתבאס, להיכנס לייאוש, להיבהל, כן, אנחנו צריכים לקבל את זה ההפך, לקבל את זה בשמחה, אלה חבלי הלידה שלנו. ואנחנו גם מכירים את זה מדברי חזל, כן? כבר אמרו לנו שבעקבדא דמשיחא חוץ ויסגא, והיו הרבה סיבוכים ומשברים. אז מה זה עקבדא דמשיחא? הרי קודם כל זה עקבות משיח, כן? אז עקבות זה אומר עקב בצד אגודל, שלב, שלב, צעד, צעד, קימה, קימה. וגם אומר הגר"א, עקבתא מלשון עקיבין. עקיבין זה אומר עקיפין, כן, בדרך לא, לא באופן ישיר וקצר, אלא בדרכים עקלקלות ופטלטלות, ככה אנחנו מגיעים אל היעד. אז לפעמים באמת אפשר לחשוב שבדרך הפטלטלה הזאת שאיבדנו את הדרך, כן, אנחנו יכולים לחשוב שאולי טעינו בדרך, אולי אנחנו לא בדרך הנכונה, אולי באמת זאת נסיגה, אבל לא, כמו המשפט משיר השירים, כן? גאולת ישראל, חז"ל מדמים אותה לצבי בשיר השירים, שמדלג על ההרים, ומסביר גם הרב קוק, שבעצם כשהצבי הזה הוא כל הזמן מתקדם, כל הזמן קופץ מגבעה לגבעה לגבעה לגבעה, ולפעמים באמת אנחנו לא רואים אותו, אבל זה לא בגלל שהוא נעלם או טעה בדרך, הוא פשוט ירד מהגבעה הראשונה כדי לעלות לגבעה הבאה, אז בזמן שהוא למטה, אז יש איזו תקופת העלם כזאת, שאנחנו... של אסתר, שאנחנו לא רואים אותו ונראה לנו שאנחנו עבודים, אבל בעצם הוא מתקדם לעבר הגבעה הבאה. וחוץ מזה שמעצם טבעו של חזון, גם סביר רב קוק, כשהוא מתנגש במציאות, כן, אין לו חלומות גדולים באלף ואחד תחומים, זה יכול להיות כשמתחילים לימודים, שמתחתנים, שיש ילדים, שכל אחד מהתחומים בחיינו אנחנו לפעמים בונים כאלה חלומות גדולים, ופתאום כשזה מתחבר למציאות זה לא אחד לאחד, כן? צריך קצת את החיבור הזה. אז יש קצת חריקות, יש קצת סיבוכים, בסדר? כמו אמר הרב קוק, המציאות אין לה כנפיים כאלה אשר לה חיזיון. אין מה לעשות, אבל בסופו של דבר מכל משבר כזה, ופה נכנס גם התפיסה הדיאלקטית של הרב קוק, שבעצם מכל סיבוך כזה, מכל משבר כזה, אנחנו עולים עוד מדרגה אחת יותר למעלה. זה לא רק שאנחנו סתם מתקדמים והולכים, אלא מכל משבר כזה אנחנו עולים, מי שמסתכל, מי שעוקב בחוש אחר סדרי היישוב מראשית צעדיו עד עכשיו, יכול לראות בחוש שמכל ירידה שסבלנו נצמחה אחר כך עלייה והתפתחות גדולה יותר. ולכן, שוב, כמו בחבלי משיח, חבלי לידה, אנחנו לא צריכים להיכנס לייאוש ולבהלה, אלא להפך, לקבל את זה בטוב. אנחנו בדרך לשלב הגבוה יותר, כן? וכמו שהרב צבי יהודה מוסיף, שלפני, תמיד לפני, או כמו ששלום חנוך אומר, תמיד לפני עלות השחר חשוך מאוד. אבל אז מגיע השחר ואז מגיעה הבשורה. היסוד החמישי הוא היסוד של אהבת ישראל, שזה כמובן יסוד, קרון יסוד אצל בתפיסת הרב קוק, שבעצם ידוע שהרב קוק, בניגוד לחרדים באותם ימים, גם בגלל מה שאמרנו קודם, שבעצם כל העשייה לבניין הארץ ובניין המדינה, בניין הארץ, הוא בעצם השתתפות במעשה בתהליך אלוקי ושחלק מתהליך הגאולה וכולי, אז כל מי שמשתתף במעשים האלה זה מעשים מקודשים, כן? לא משנה מאיפה הוא מגיע. ולכן הרב קוק קודם כל התייחס למעשים האלה כמקודשים, אבל לא רק למעשים, אלא גם לחילונים עצמם. גם הם זכו ליחס מיוחד אצלו, והוא כל הזמן, תכף נדבר על איך הוא ראה את החילונים עצמם, אבל כל הזמן היה חשוב לו להדגיש את הערך הזה של אהבת ישראל, שאנחנו צריכים להסתכל על החילונים לא רק לפי המעשים שלהם, אלא להסתכל בפנימיות שלהם, בחיבור שלהם, כי אנחנו כולנו אחים, ובעצם נשען על המחלוקת הידועה, המסורת היהודית, בין שתי התפיסות האלה שפה באות לידי ביטוי במחלוקת התנאים הזאת, שבעצם מי שייך לכלל ישראל, לפי מה בודקים? לפי המעשים שלך, לפי האם אתה עושה את מה שהשם רוצה ממך, או שזה לא תלוי במעשים, כן? שזה תלוי בבחירה של השם. ויש מחלוקת, והרב קוק הולך בעניין הזה בדרכם של רבי מאיר, של המהר"ל, של רבי יהודה הלוי, שבעצם בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. כלומר, שהשם בחר אותנו לא סתם מספרים לנו מה עשה אברהם אבינו, כי זה לא מעניין. השם בחר באברהם אבינו ובזרוע אחריו, בכל הקומפלקס הזה כמקשה אחת, וזה לא משנה האם אנחנו נקיים מצוות או לא נקיים מצוות, אנחנו חלק מאותו כלל ישראל שהשם בחר. ולכן כל מי ששייך לכלל ישראל הוא חלק מהמשפחה. אנחנו אחים, השם אוהב אותנו כי אנחנו בניו, בלי קשר למעשים שלנו, ואנחנו צריכים לאהוב אחד את השני כי אנחנו אחים. כלומר, זו אהבה שאינה תלויה בדבר. ושבעצם השם הטביע בנשמת הכלל הזה, בכלל ישראל, הוא הטביע את הסגולה האלוקית שלו, והיא עוברת מדור לדור בכל אדם מישראל. ולכן גם אנחנו לא יכולים להחליט שבן אדם X הוא כבר לא שייך לכלל ישראל. רק האדם עצמו יכול להוציא את עצמו מהכלל. אנחנו לא יכולים להוציא אף אחד מהכלל. מי שטבועה בו הנשמה הזאת, הסגולה האלוקית הזאת, הוא חלק מכלל ישראל. ובעצם, אם אנחנו מסתכלים על החילונים, אומר הרב קוק, אז בעצם מה שאנחנו רואים, תראו איך הם מתדבקים בנשמה הזאת, בכלל ישראליות הזאת, כשהם מחרפים נפשם למען כלל ישראל, למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, הם מוכנים למות בשביל התחייה היהודית הזאת, זה מראה כמה הנשמה הסגולית הזאת, כמה הסגולה הזאת מפעמת בהם. ככל שהם יותר פועלים למען כלל ישראל, כך היא יותר בוהקת בהם. וממש בהרבה מאוד מקומות הוא מדבר על, על אור השם שפועם בהם, כן? וגם מתייחס אליהם ככאלה, כלומר הוא לא מתייחס אליהם בזלזול. הם לא נטשו את הדת בגלל ש... בגלל ש... הוא קורא להם במאמר הדור, בגלל שהוא פלא נפשו, כן? הדור הזה. אלא לא בגלל שהוא סורר ומורה, אלא ההפך, בגלל שכשהוא ראה את הדת הזאת, את הדת היהודית בגולה, הוא ראה אותה כל כך עלובה ועצובה ומושפלת ורמוסה, בלי חיים, בלי נשמה, שזה אחת הביקורות שלו כמובן, שזה הפך להיות רק דת של מצוות, רק של מעשים, בלי הנשמה, בלי האמונה. ולכן, והם הם דור של גאולה, הם מחפשים אידיאלים מסגבים, אידיאלים עליונים, ולכן הם גם, לכן הם איבדו עניין בדת היהודית, הם מחפשים את זה בסוציאליזם ובמעשים שהם, במעשים שהם עושים. ותראו איך הוא מתייחס לאותו צעיר, מהפועל הצעיר, כן? שנטש את הדת, אבל שהוא שומע עליו שהוא ברגעי הפרפור בין חיים ומוות, אחרי שבפרעות הערבים פגעו בו, הוא כבר יודע שהוא הולך למות. אבל הוא אומר בשפתו את הטוב למות בעד ארצנו, אבל אומר בשפתו שהוא שמח שהוא מת למען תחיית עם ישראל. למראה נורא זה, לנשמה עליונה כזו, שמיים וארץ יענו קדוש. כלומר, בעיני הרב קוקה, הצעירים האלה הם לא סתם... ברור שהם לא עגלה ריקה, כן? הם עגלה מלאה בהמון המון ערכים ואידיאלים שאפילו מכנה אותם קדושים. העיקרון הבא הוא שלמות העם. בעצם זה גם היה עיקרון מאוד מאוד יסודי בתפיסת הרב קוק, בתפיסה הממלכתית. הוא ראה בשלמות העם ערך מקודש, שעצם המחשבה בכלל לפגוע בו היא כמו עבודה זרה, מכמה סיבות. אחת, וכמובן שאנחנו, שעם ישראל הוא, כמו שהזכרנו קודם, הוא חטיבה אחת בעולם, ככה הוא נוצר, הוא נוצר כעם זו יצרתי לי, הוא נוצר כחטיבה אחת עם נשמה אחת, כגוף אחד, ולכן כל האיברים ששייכים אליו, כל אחד מאיתנו, אנחנו כולנו איברים, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, כולנו איברים בגוף הזה, וכדי שהוא יתקיים, אז חייבים להיות כל האיברים. כל האיברים האלה ביחד, ולא יעלה על הדעת בכלל שאנחנו ננתק ונקרא את הגוף הזה לשניים. כן, המחלוקת הזאת בין הדת לציונות, בין החילונים בזמנו לבין הדתיים, מאוד התקומם עליה. כן, מבחינתו, הדת והציונות הם לא שתי פלוגות, כמו שהוא קרא להם, שאחת נגד השנייה, אלא זה יחידה אחת. הדת היא ציונית והציונות היא דתית. העם היהודי יכול להתקיים רק כשיש לו את שניהם ביחד. הוא לא יכול להיות או דתי או ציוני. זה צריך להיות משולב. הציונות היא דתית והדת היא ציונית. ובעצם הגאולה השלמה יכולה לבוא, קודם כל ברגע שנהיה מוחדים, גם בגלל המדרש שמופיע כאן, כן, שנוכל להגן על עצמנו, אנחנו יכולים להגן על עצמנו רק כשאנחנו ביחד, שאנחנו כל אחד בנפרד, שאנחנו פורדים, אז אפשר לנצח אותנו, כמו שגם ראינו בימי בית שני, כן, שחרב הבית בגלל שנאת חינם, כמו שאנחנו אומרים במוסף, גלינו מארצנו, התרחקנו מעל אדמתנו בגלל שנאת חינם, ולכן תשובת המשקל היא רק אם נוכל לשוב ולהיבנות רק על ידי אהבת חינם. כן, ובעצם...
למה את סופרת את 5 ו-6 כשני דברים נפרדים?
הם קשורים, אבל שלמות העם לא אומר שאתה צריך ל... כאילו, היא לא מידע על היחס שלך, על הרגש שלך. אהבת ישראל זה לבוא ממקום של אהבה ואמונה. כן, שזה, תכף נגיע לזה, אבל זה לבוא ממקום של אתה מאמין בחבר שלך שנמצא לידך. אתה לא רק, זה לא רק משהו אינסטרומנטלי.
זה זק מתנשא, בדיוק.
מה?
זה
לא צורך אינסטרומנטלי להיות ביחד בגלל שזה יביא את הגאולה. אוקיי, אז נגור ביחד. לא, זה לא מהמקום הזה. זה צריך להיות כל, כל ההתנהלות שלך בציבוריות, כל היחס האחד לשני, הוא צריך לבוא ממקום אחר. כמובן שאם אתה שונא, אז גם יותר קשה לשמור על שלמותה, אבל לא בהכרח. אפשר לגור אחד ליד השני ולא להיות חברים.
עדיין שני דברים שונים. זה פרט לפרט.
מה?
שאהבת ישראל זה כאילו לאהוב אינדיבידואל, זה יותר...
כן, ברור, זה את האינדיבידואל.
כן, וזה, שלמות, אני אומר, זה ההפרש אולי בין 5-6, שזה מדבר על מרכיב כולל של כל הפרטים יחדיו, כאילו ישות בפני עצמה.
כן, אתה אומר, אתה יכול, אתה צריך שזה... זה חשוב לך גם אם אתה, אין לך בעיות כאלה ברמה האישית. וכל האנשים שסביבך, אתה אין לא...
זה הלכידות.
כן, נכון. ובעצם זה לא רק תנאי לקיומנו, זה גם תנאי לבוא הגאולה, כן? כי בעצם הגאולה השלמה תגיע רק אחרי שתושלם, תמומש שליחותו של אליהו, כמאמר הנביא זכריה, כן? רק כאשר הוא ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ובעצם כמו שמסביר הרב במאמר הדור, רק כשכל אחד ייקח מחברו את כל הטוב. כן, כשכל אחד ידע, יבין שאין, לא כל האמת אצלו, שהוא ילמד גם, ילמד את ה... להוקיר ולהעריך את הצד השני, ואז באמת נוכל להתחבר ולהיות עם אחד. העיקרון הנוסף זה קדושת מדינת ישראל, שהזכרנו אותו בהתחלה. בעצם הרב קוק הרי נפטר בשנה 35, כן, זה תפיסת הרב קוק, אבל... באמת הוא דיבר על יסוד השם, כיסא השם בעולם, אבל את ה... הוא לא זכה לראות הרי את הקמת מדינת ישראל, אז הוא לא יכול היה... מה? כן, נכון, נכון. והביטוי מדינת ישראל מוזכר אצלו. לא זוכרת אם זה הפעם הראשונה שמוזכר המונח הזה, או שהיה עוד פעם. יכול להיות שזה הפעם הראשונה שמוזכר המונח הזה, מדינת ישראל. זהו, נכון, יש לי את זה, ברור שזה זיכרון כזה. יש מישהו אחד לפני?
הרב שטיינר יודע את זה, הוא...
אוקיי, אבל זה באמת היה מושג חדיש, כאילו, לא השתמשו בו. כלומר, זה הפעם השנייה שהם משתמשים במונח הזה, מדינת ישראל, אבל הוא לא קשר את הכתרים האלה של הקדושה שאנחנו מדברים עליהם פה, את זה עשה בעצם רק הרב צבי יהודה, הבן שלו אחריו, וכמובן תלמידיו, כמו שהוא הנחיל אותה אליהם. אז קדושת הממלכתיות, קדושת מדינת ישראל, בעצם נובעת מארבע סיבות. כן? הסיבה הראשונה זה שזה הייעוד שלה, הזכרנו את זה בהתחלה, היא נועדה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולכן בעצם הקמתה, כן? קיומה הוא יהודה, היא יסוד כיסא... כיסא השם בעולם, ובעצם זה, כמו שאומר רב צבי יהודה, זה הגשמת חזון הנביאים במלואם, כן? זאת המדינה שחזו הנביאים, כמו שהוא אמר, המאמר הידוע שהוא והחרל"פ ישבו ובחו על חלוקת הארץ, כן? זאת המדינה שחזו הנביאים, ולכן, קודם כל, מתוך הייעוד שלה, היא מקודשת. הסיבה השנייה היא שהמדינה היא בעצם שלב מרכזי בתהליך הגאולה, היא ראשית צמיחת גאולתנו. בעצם לצד הקביעה של הרב קוק, כשאנחנו נמצאים בתקופת התחלת דגאולה, אז הוא אמר שבעצם הסימן המובהק באמת לכך שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת, היא ברגע שנראה שזה לא רק התעוררות של יחידים, אלא של אומה שלמה. אומה שלמה. כלומר, כאשר יהיה ברור שכמו שאומרת מגילת העצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי. כן? ומתי אנחנו נדע שזה העם היהודי, שזה אומה שלמה? אומר הרב קוק שיהיו 600,000 יהודים בארץ ישראל. ובאמת, כשקם מדינת ישראל, היו בארץ ישראל 600,000 יהודים. זה דבר הזוי. זה מטורף לחשוב על זה. אבל זה בדיוק מה שקרה, 60 ריבוע, כמו ביציאת מצרים. ובאמת, 4 חודשים אחרי הכרזת המדינה, הולכים שני הרבנים הראשיים, הרב הרצוג והרב עוזיאל, וכותבים את התפילה לשלום המדינה, שבעצם מגדירים את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. אז זה השני. הסיבה השלישית היא שמדינת ישראל היא מצווה. האמת שפה יש, חלקו עליי רבים, לא רבים, אבל חלקו עליי כמה באגף היותר מיליטנטי. אגב, לא בדיוק בזרם התורני, אבל האם מדינת ישראל עצמה היא המצווה, או האם היא רק אמצעי למימוש מצווה, כן? אז, כלומר, אם היא פועלת נגד מצוות יישוב הארץ, היא מצווה, או שהיא מאבדת את התפקיד הזה שלה כמצווה? לא אזכיר שמות, אבל באגף היותר מיליטנטי היו כאלה שחלקו על הדבר הזה, אבל רב צבי יהודה אומר פה במפורש, כן, הרי בעצם מה זה מצוות יישוב הארץ? רושתם את הארץ וישבתם בה, כן, אז אומר הרמב"ן והסופות לספר המצוות של הרמב"ן, שבעצם יש פה שתי מצוות, כן, לרשת את הארץ, ליישב אותה, כלומר, לרשת את הארץ, לכבוש אותה ולהכיל עליה ריבונות, וישבתם בה. זה לשבת בה וליישב אותה. אז כמובן שהמצווה הזאת חלה על כל אדם בנפרד גם, אבל עיקר המצווה הוא בעצם הכיבוש הממלכתי, ואומר רב ציודה, עיקר, עצם זה שאנחנו שולטים על הארץ, זה המצווה. כלומר, עצם זה, מה זה שאנחנו שולטים? זה המדינה בעצם, איך אנחנו שולטים? אנחנו שולטים בעצם כיחידים, ולא שלטנו עליה לפני שקמה המדינה, נכון? הרי המדינה עצמה היא בהגדרה, היא לא כתוב אם זה על חלק מהארץ או על כל הארץ. בעצם קיומה, עיקר המצווה הוא הכיבוש הממלכתי, שלטון כלל ישראלי בטריטוריה הקדושה הזו, בארץ ישראל, ולכן יש פה מצוות עשה שתהיה לנו מדינה. אז יש פה בעצם שני דברים, זה גם מימוש מצוות יישוב הארץ, וגם עצם הקמת המדינה היא מצווה, וכמובן הסיבה הרביעית היא שהיא אמצעית לקידום כל תהליך הגאולה, קיבוץ גלויות, בניין הארץ וכו' וכו'. היסוד האחרון זה בעצם קדושת צה"ל, אבל יסוד אחרון שקצת הוא קצת מחובר, בסדר? 7.5 נקרא לו. כן, אז הצבא בעצם מקודש, וידועים הדברים של הרב צבי יהודה, שמדי צה"ל הם כמו מדי כהונה, כן? ויראת קודש הוא הסתכל על הצבא, אתם רואים פה את הציטוטים, צבא השם, ומי שמחרף את מערכות הצבא, הרי הוא מחרף מערכות אלוהים חיים, שומו שמיים, כן? כמה מהדברים האלה קרו בזמן ההתנתקות, אבל בעצם מאיפה נובעת הקדושה? קודם כל, כי הוא זרוע של המדינה, אז אם המדינה קדושה מן הסתם, גם הצבא קדוש, הוא יונק מהקדושה שלה. שתיים, בגלל שזה בעצם הכוח המאוחד של תא ישראל, תחשבו, להבדיל מהמחתרות שלפני, שכל אחד היה בארגון שמצא חן בעיניו, פתאום יש כוח מאוחד, שהוא לא ביטוי לאחדות העם, וכל אחד שמצטרף לצבא, בעצם שכתבתי את זה, אז עלה לי סתם הטנק הזה של אורי גרוסמן ובניה ריין, כן, של ארבעה אנשים מסוגים שונים, אחד עולה חדש, אחד נחל, אחד שמאלן, שבעצם אנחנו משילים את כל הזהויות שלנו, ואנחנו נמצאים בגוף המאוחד הזה של כלל ישראל. זה מעניק לו מעמד מאוד, מאוד מיוחד שהוא מקודש. ודבר השני, שהוא הצד השני של אותו מטבע, שהצבא הוא גם כור היתוך. כלומר, הוא לא רק ביטוי לדבר הזה, אלא הוא גם מייצר את זה באופן אקטיבי, כן? מי שמגיע לצבא, רוצה או לא רוצה, הוא מתחבר ונאלץ להסיר את חלק מהמחיצות שיש לו עם החברים האחרים, ובעצם מחזק את אחדות העם.
למרות שזה כור היתוך מחלל.
מחלל. כן, במסגרות מסוימות מחלל, במסגרות אחרות לא. הדבר הנוסף שהכנסתי כאן הוא המחויבות לכללי הדמוקרטיה, כי זה עלה מאוד מאוד חזק גם בזמן ההתנתקות, לא הייתי מגדירה את זה כחלק בלתי נפרד מהתפיסה הממלכתית, אבל זה נגזרת, כן? כלומר, בעצם לרצון העם יש משמעות מאוד עמוקה לפי התפיסה הזאת, ובעצם הדמוקרטיה, אנחנו מחויבים לדמוקרטיה קודם כל בגלל שזאת השיטה שבה העם בחר, זה לא שהשיטה עצמה היא מקודשת, אבל אנחנו מחויבים לשמור עליה, כי קודם כל זה מה שהעם רוצה, כמו שמסביר הנצ... הציב מוולוז'ין, זה בעצם סוג של פיקוח נפש, כי אם אנחנו, ברגע שאנחנו נשבור את הכללים ונערער את השלטון, אז בעצם יש סכנה לכל הקיום שלנו כאן, וזה בעצם סוגיה של פיקוח נפש. כלומר, אנחנו שומרים על הדמוקרטיה לא בגלל שהדמוקרטיה עצמה היא מקודשת, אלא א', בגלל שזה רצון העם, וכך הוא רוצה לנהל את המדינה באמצעות השיטה הזאת, ואם אנחנו נשבור את הכללים האלה ותהיה פה אנרכיה, אז יש סכנה לעצם הקיום שלנו כאן. זהו, אז הזהות הזאת בין התיאולוגיה לבין בין התיאולוגי לבין הפוליטי, בעצם הפירוש שלה הוא שהתיאולוגיה הממלכתית היא לא רק חזון, היא לא רק תיאוריה, אלא יש בה גם הדרכה מעשית, היא גם מכתיבה התנהגות. כן, ובעצם יש כמה עקרונות שהם נובעים ממנה באופן ישיר. הדבר הראשון זה כמובן לפעול עם אל, שאמרנו, ההשתדלות לקחת חלק בכל התהליך הזה, שזה להשתלב בתוך החברה הישראלית, בתוך העשייה הציבורית, להיות שותפים מלאים בכל המשימות, להתגייס לכל משימה כלל ישראלית. כן, להיות חלק, לא להיות מבחוץ, גם זה מעצבן אותנו, אנחנו לא עושים ברוגז ולא מתנתקים, כן? אחרי ההתנתקות היו הרבה אמירות כאלה, מתנתקים מהמדינה. אין דבר כזה, אנחנו מתנתקים, זה חלק מהמציאות שלנו. דבר שני, זה כמובן כבוד לשלטון, בעצם התפיסה הממלכתית שמקדשת את הממלכתיות היהודית. אז אנחנו צריכים לדבר, אפשר להעביר ביקורת, אפשר להיות תקיף, אבל אנחנו מכבדים את כל מוסדות השלטון. שלוש, זה יישוב הארץ כמובן, והרביעי זה שכל ביקורת שלנו, אנחנו כמובן לא מבטרים ולא מקים את הביקורת שלנו, אבל אנחנו מנסים לתקן בכל אחד מהתחומים שעדיין לא הגיע לאן שאנחנו רוצים, אבל כל דבר כזה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בדרכי נועם, בדרך של אהבה ואמונה. אז אלה עקרונות ישירים שיוצאים, אבל בהקשר של המאבק על נגד פינוי יישובים, המאבק על שלמות הארץ, באמת, כמו שציינתי קודם, אחרי שהרב צבי יהודה נפטר, באמת מתחיל פיצול בתוך הזרם הזה לשלושה זרמים. אני הגדרתי שלושה זרמים עיקריים, שכאמור הרב צבי יהודה הצליח כן לחבר ביניהם, הצליח ללכת בין הכתבים, מצד אחד גם להעביר ביקורת מאוד נוקבת כלפי הממשלה, מצד שני הוא מאוד מאוד שמר על כבודם, יש את הסיפור שהוא קם, שהוא כבר בקושי עמד על הרגליים, כשאחד מראשי המדינה בא לבקר אותו בבית, הוא מאוד מאוד שמר על כבודם של ראשי המדינה. מצד אחד הוא קרא למאבק בלתי מתפשר, וכל הסיסמאות הידועות על יהודה ושומרון תהיה מלחמה, ויהרג ובל יעבור וכו'. מצד שני הוא היה מאוד מאופק ומאוד נזהר משימוש באלימות, כמובן לא השתמש באלימות, והתנגד לזה בכל תוקף. מצד אחד הוא קרא לכל אדם בישראל, כן, בקרוז שלו, לא תגורו, למנוע ולעכב בכל אומץ ועוז מסירת איזשהו חלק של קרקעותינו לרשות הגויים. מצד שני, הוא אף פעם לא קרא לסירוב פקודה. לא שהיו את הסיטואציות אחרות. מקרה סיני הוא מקרה אחר שלא ניכנס אליו, אבל בצורך העניין, אבל הוא לא קרא לסירוב פקודה. ובאמת, אחרי שהוא נפטר, אז פתאום מתחילים חילוקי דעות בקרב תלמידיו, ושלושת הזרמים שאני זיהיתי הם אלה, כן? זה השמות שאני נתתי להם, אתם יכולים לתת להם שמות אחרים. אז יש את הזרם המרכזי, בסדר, שהמייצג המובהק שלו כמובן הרב דרוקמן, ואפשר גם להכניס שם את הרב יעקב אריאל, שתכף נראה מי המייצגים הנוספים, יש כמובן את הרב צפני דרורי, מועצית ישע, זה ההנהגה המעשית שהולכת בדרך הזאת וכולי, ותכף ניכנס לרזולוציות. מצד אחד נמצא הרב טאו, שקראתי לו היפר ממלכתיות, אז שוב, זה רק בהקשר של יישוב הארץ, כן? עכשיו הוא לגמרי לא, בהקשר של דת ממדינה ומשפחה וכולי, הוא לגמרי לגמרי לא היפר ממלכתי, אבל בהקשר הזה קראתי לו היפר ממלכתיות, האגף הקיצוני לצד השני זה האגף שהובילו, אני נשענתי בעיקר על הרבנים מלמד, כי הם יותר כותבים, אבל כמובן שיותר מובהק זה הרב ליאור, שהוא מושך לכיוון הממלכתיות המשברית, לבוא נראה מה זה אומר. אז בעצם הזרם ההיפר ממלכתי, שזה הזרם של ישיבות הקו, שמוביל אותו הרב טאו, בעצם מזהה שמקור הבעיה מבחינתו זה שעם ישראל לא מודע לייעוד שלו, ולא מכיר את הייעוד שדיברנו עליו קודם כמובן, ולא מכיר בסגולות שלו. ולכן בעצם גם ההתנתקות וגם בכלל כל הנסיגות, הם נובעות מהחולשה הזאת. ולכן הפתרון זה חינוך. צריך לחבר את עם ישראל לעצמיות שלו, כן? לא צריך לכעוס על הכלב שנושך אותך. אתה צריך לבוא אל הבן אדם שמחזיק את הכלב, לטפל בדעות, במי שמפעיל את המעשים, לא להרביץ לכלב. אז אתה צריך לחבר את עם ישראל לעצמיות שלו, לשורשים שלו, לחשוף אותו לכוחות שבו. כן, זה הפעולה שצריך לעשות, לא במקלות ולא בצעקות ולא באיומים. זאת הדרך להוציא ממנו את הדבר, וזה בא לידי ביטוי גם בימי ההתנתקות, נגיע לזה בהמשך. כן, אז אסטרטגיית המאבק היא שבעצם הדגש הוא על הסברה חיובית. היה התנגדות לכל סוג של מאבק כוחני, לרבות שימוש בסיסמאות מאיימות ובהפחדות. אם זה היה ששרון קורא את העם, וכל הסיסמאות מהסוג הזה שאנשי גוש קטיף שייצגו את הזרם הזה התנגדו בכל תוקף. כן, הסיסמאות שלהם היה מתחברים לשורשים, כל הסיסמאות היפות האלה, החיוביות האלה, ולא אהבו את האיומים. הדבר השלישי פה זה התנגדות לכל סוג של אימות פיזי עם השלטון, גם לא באופן פסיבי. כלומר, הרב טאו אסר על אנשיו להגיע למשל לכפר מימון, שחס וחלילה לא יהיה את אפילו חיכוך קטן, אפילו לא נגיעה. אם אתם מסתכלים על היישובים שהיו מזוהים אותו, למשל נצרים, נצרים לא חיכו בכלל כלומר, ברגע שהצבא נכנס ליישוב, הם יצאו לבד, הם לא חיכו שיגררו אותם. כן, עצמון היה משהו באמצע, אבל נצרים היה היישוב המובהק ביותר, גם עצמון הלכה בדרך הזו. כן, אז אפילו לא מגע, להבדיל מהזרמים האחרים שתכף נראה. הזרם המשברי, שזה כאמור, מלמד הרב ליאור, ובעצם זה הזרם שכל רבני תקומה דאז, כן? זה המפלגה שהייתה מזוהה איתו, סמוטריץ' וכו', זה האגף הזה. מבחינתם, מקור הבעיה היא קודם כל תחושת הנחיתות של הציונות הדתית. זאת הבעיה שלנו. כלומר, המאמץ החד צדדי שלנו. כל הזמן למצוא את הטוב שבחילונים, להיות נחמד, לשמור עליו ביחד, שכמובן הם כינו את זה להתייפייף גם, בעצם מביא פה לתוצאות הרסניות, שזה גם תשטוס של הזהות. אנחנו כבר איבדנו את ההבחנה בין טוב ורע. מתחילים לעגל פינות בנושאים הלכתיים, אנחנו מעוררים גם לעג וזלזול כלפינו, כאילו, מה, מישהו שיורקים עליו והוא אומר שזה גשם, אז אוקיי, אז ממשיכים לירוק עליו, כאילו, אנחנו, כל ההתנהגות היפת נפש הזאת היא מגוחכת, ובעצם רצינו להשתלב ולהיות שותפים, אבל בעצם הפכנו, נטמנו, אימצנו, כמו שאמרת, את בצבא, כן, אימצנו את הערכים בסגנון וכל ההתנהגות של החילונים, במקום שאנחנו נשפיע, הפכנו להיות מושמעים. ולכן הפתרון הוא, קודם כל, אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את האמון בעצמנו ובדרכנו, ולהציג אלטרנטיבה ערכית. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, אנחנו כמובן זוקפים קומה, זאת הייתה האמירה בימי עמונה בעיקר, שהקימו את קוממיות, תנועת השטח שהם הקימו כאילו כחלופה למועצת ישע. הסיסמה שלה היה זקיפות קומה, כי צריך לשדר ביטחון עצמי, להבליט את הסממנים החיצוניים. בסדר, זה דיון אחר. ההתנתקות הרי גרמה גם כן, שלושה סוגים של התנהגויות. חלק רצו לטשטש עכשיו אחרי מה שקרה את כל הסממני זהות, כמו אחרי רצח רבין אגב. חלק רצו לשמור על על הזהות עצמה, אבל ממקום חזק, וחלק, כמו שהרב מלבן נדבר פה, זה להבליט את הסממנים החיצוניים, כן? ציציות בחוץ, כיפה גדולה, אחרי ההתנתקות היה תנועה גדולה לכיוון לכיוון כל המסגרות היותר, הפחות משתלבות בתוך הצבא. האסדר ואחרים. כמובן אנחנו לא מפחדים להגיד את האמת שלנו בכל רם, לא אנחנו לא חוששים לבקר את השלטון, הפרדה מוחלטת בין המדינה, שהיא קדושתה בעינה עומדת, כן, המדינה קדושה, אבל הממשלה לא, יש הבחנה בין הממשלה לבין המדינה. הממשלה צריך וחובה לבקר, ולא צריך לפחד להגיד עליה דברים, וכמובן אנחנו מציבים קווים אדומים, יש דברים שאנחנו לא נעשה, אנחנו מקצינים את את קווי התפר בינינו לבין המדינה, בין הדת לבין המדינה, בסדר? יש דברים שמחדדים גבולות, לא מטשטשים. ואסטרטגיית המאבק שנובעת מזה בעצם הייתה משברית, כלומר, אנחנו עדיין יש, זה עדיין תפיסה ממלכתית, עדיין לא שוברים את הכלים, אנחנו עדיין מאמינים בקדושת המדינה, עדיין כל היסודות שדיברנו עליהם קודם, אבל אנחנו מוכנים למתוח את החבל עד הקצה. לא רוצים שהוא יקרה, לא רוצים שהוא יקרה, אבל אנחנו לא מפחדים. כן? לא מפחדים למשוך אותו עד הקצה, ואם אתם רוצים דוגמה אופרטיבית לזה, אז למשל זה היה כפר מימון. כן? האם לפרוץ את הגדרות או לא לפרוץ את הגדרות? אז החוג הזה של המנהיגים היה בגישה של מפורש צריך ללכת ולפרוץ את הגדרות, כן? איכשהו זה ייפתח, קראת ים סוף כזאת, כאילו פתאום החיילים יזוזו. זה יקרה, ואם לא יקרה, אז זה אחריות של המדינה. בסוף המדינה תבין לאן, מול מה היא עומדת ותעצור את זה, זה לא יקרה. תכף נראה מה היה הצד השני, אבל זה היה הגישה שלהם. אנחנו מותחים עד הקדימה, חייבים להפחיד, כי אם אנחנו לא נפחיד, אז אנחנו נגיד, אוקיי, אז אפשר לרמוס אותם. והקו האדום זה הפעלת אלימות פיזית. אנחנו לא הולכים להרביץ לחיילים, אנחנו לא תוקפים אף אחד, אנחנו לא משתמשים באלימות אקטיבית, אבל אנחנו לא חוששים מאלימות כלפינו, כן? ולא מחיכוך. מה?
מתי החל השינוי של לעמוד באיזושהי
כמה זקופה? חמש דקות, שבע דקות.
תן לה, בואו נתן לה דמוקרטיה
לסיים. אז בעצם כאילו הביטוי נגיד בגוש קטיף לדבר הזה, זה בזמן הפינוי, זה המודל של כפר דרום. להבדיל זה היה המעוז של החבורה הזאת, כפר דרום, לעומת נווה דקלים, בתי הכנסת בנווה דקלים, שזה היה הזרם המרכזי שתכף נגיע. שם הגישה שלהם שמותר גם לפרפר, כן? אנחנו לא מרביצים, אבל אם באים לפנות אותנו, אנחנו מתנגדים גם בדגים מפרפרים. כן, אנחנו יכולים להתנגד גם באופן קצת יותר אקטיבי. והגישה של המאבק שהם הובילו הייתה, בגדול הכותרת הייתה מרי אזרחי בלתי אלים, כן? שזה כלל כל מיני סוגים, גם סירוב פקודה, גם חסימות כבישים, כל מיני שיטות פעולה שבשני האגפים האחרים התנגדו להם בתוקף. אז על ההיפר כבר דיברנו, תכף נגיע לזרם המרכזי, אבל בעצם אמרו, אם זה משהו שמקובל במדינה, מה אנחנו יותר צדיקים מהאפיפיור? הרי הנכים חוסמים, הסטודנטים חוסמים, כולם חוסמים, אז למה אנחנו לא יכולים לחסום את הכבישים? גם זה צורת מחאה לגיטימית, קנה לסירוב פקודה, שום דבר לא יקרה, המדינה תתמוטט, הצבא לא יקרה לו שום דבר, תפסיקו להיות לחשוש מהצל של עצמכם, כן? אבל ללא אלימות, כן? עלינו למצוא את שביל האמצע, מאבק חריף, ללא אלימות, אמירות מפורשות כאלה יש הרבה של החבורה הזאת. חסימות כבישים, מרי אזרחי, סירוב פקודה פומבי, כן? אבל מכות לחיילים השוטרים, לא. אם נצליח ללא אלימות למנוע את גירוש וחורבן היישובים, מה טוב. אם לא, נדע שעשינו את מה שביכולתנו לפי מיטב הבתנו. כלומר, אחרי כל זה, עדיין יש אמירה, לא בכל מחיר, כן? זה לא בכל מחיר. יש גבול שבו אנחנו עוצרים. אנחנו עד הקצה, ופה אנחנו עוצרים. הזרם המרכזי שהמייצג שלו כאמור הרב דרוקמן ו חנן פורת, ראשי מועצת ישע וכולי, או רבנים, אבל הם הלכו, זה היה הקו שהנחה אותם, זה הרב שהם הלכו אחריו. מבחינתם הבעיה היא שאוקיי, אנחנו, יש סיבוכים, עוד לא הגענו, מה לעשות? כאילו, לא צריך לשבור את הראש יותר מדי. ופשוט מה שצריך זה להמשיך לבנות, לעשות, להמשיך להיאבק על הדרך שלנו, וכמובן באהבה, באמונה, בכבוד, גם כלפי יחידים, גם כלפי השלטון. אנחנו צריכים להבליט את החיוב, להבליט את הטוב, את המשותף. אי אפשר להשיג הישגים באמצעות, ובטח לא לשנות תודעה על ידי איומים, הפחדות ומאזן נעימה. הם לא יססו להשתמש בכלים האלה בזמן מאבק, אבל זה לא משנה תודעה. כן? לא נצליח פתאום לכופף את המדינה בגלל שנאיים ונפחיד, כמו לצורך העניין החרדים, כן? זה דוגמה שהם השתמשו בה הרבה פעמים. אנחנו לא רוצים להפוך להיות שכונות של חרדים, שהמדינה מפחדת, המשטרה מפחדת להיכנס אלינו לשכונה. אנחנו חלק מהמדינה הזאת, אנחנו חלק מהחברה הזאת, אנחנו לא רוצים להיות גטו. למרות שזה אולי משיג הישגים בטווח הקצר, אנחנו לא רוצים להיות שם. צריכים להמשיך לדבר בכבוד לכל סמלי השלטון גם בזמן מאבק, ולא לחדד, כמו שהזרם המשברי מחדד את הניגוד בין המדינה להלכה, אלא להפך, להדגיש את העובדה שהמדינה היא מצווה מן התורה ולא עומד בסתירה לה. זאת אומרת, זה לא מדינה נגד הדת. מדינה לא, זה לא חיכוך כל הזמן שצריך למצוא את שביל האמצע. זה אחד בתוך השני. ולכן גם, למרות ש, טוב, זה לא קשור לעניין, אבל זה קצת מרחיב, ואת תיחס עליי, אבל נגיד למשל בוויכוח על סירוב פקודה, אז הגישה הייתה, לא הייתה הגישה לציית. כן? זה לא הייתה הגישה של הזרם הזאת. הגישה הייתה לא מפנים, אבל לא מסרבים. כלומר, אנחנו לא הולכים עם דגל וקוראים ומגייסים את כולם לבוא אחרינו ובקרזות ואמירות מטריסות, אבל כמובן שאנחנו לא לוקחים חלק במעשה הנפשע הזה, אבל אנחנו עושים את זה בשקט, בלי הכרזות ובלי, בחוכמה, נכון? אז לא היה אחד שביקש להתחמק מהמשימה והכריחו אותו. לא, בשוליים, כן? בשוליים. זה לא הייתה תופעה. זה גם היקף הסרבנות היה מאוד מאוד קטן, כי זה לא עמד במבחן. בכלל לא עמד במבחן. לא הכריחו אותם, ולכן זה עמד על כמה עשרות, להבדיל מכמה מאות של השמאלנים בשנים קודם. אז אסטרטגיית המאבק היא קודם כל היא אחראית, כן? אם קודם אמרנו שבהקשר של כפר מימון, שאנחנו פורצים את הגדרות, כי בסוף המדינה היא צריכה להיות המבוגר האחראי, והיא צריכה זאת שצריכה להחליט, אוקיי, אוקיי, אנחנו עוצרים, 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 בסדר, ניתן לכם לעבור רק על שלא יהיו פה, שלא יהיו פה הרוגים. אז הציבור הזה הוא, כן, נכנס לראש גם של המדינה. כן, הוא לא אומר, אנחנו הולכים קדימה, אנחנו בלי אלימות, ועכשיו שאם הם לא עוצרים אותנו, אז אנחנו נכנסים בהם. כן? אנחנו מבינים את הסיטואציה, ואנחנו לוקחים אחריות גם אם אנחנו לא אשמים, גם אם השוטרים הם אלה שיכנסו להיסטריה והתחילו להקות, וזה יוביל לשפיכות דמים בסיטואציה הזאת, אז אנחנו לוקחים אחריות על הסיטואציה, ואנחנו לא מגיעים לשם בכלל. כן? לוקחים סיטואציה אפילו על הצד השני. ביקורת נוקבת כמובן כלפי השלטון המכובדת, הזכרנו, התנגדות לאלימות מילולית, אבל לא שוללים הפחדות ואיומים. בתנאים מסוימים גם מוכנים להפר את החוק, כמו להגיע כל המצעד ה-100,000 לגוש קטיף. ואימות פיזי מותר, זה חיכוך יותר, זה פחות לא מאבק. בעצם התנגדות פסיבית. אם קודם דיברנו על דגים מפרפרים, אז פה זה יותר ברוח תפוחי אדמה. בסדר, מותר להישאר על הרצפה ושיגררו אותך, אבל אתה לא מתחיל לפרפר. וזה מודל המאבק שהיה גם בנווה דקלים, ואגב גם בעמונה. כלומר, בעמונה היה מחולק. למעלה על הגגות היו יותר מיליטנטים, ובתוך הבתים ישבו, דפוס המאבק היה זה, כמו בבתי הכנסת. מה זה סיכום כללי?
היה עוד שוק של משהו פסיכולוגי, שהיינו הולכים לריאלים ומתחילים להסביר להם למה. בעצם, הפוטפו, זה קודש, ומה נושאים, ואז ככה היינו מסכים לדעתם, וזה היה קרה יותר. אז חוזים את זה.
טוב, זה סיכום, אני אדלג עליו מפאת הזמן, וזה מה שהזכרנו קודם, בעצם לא היה מאבק אחד, אלא היו שלושה מאבקים בו זמנית. את המאבק המרכזי כמובן הופילה מועצת ישע, אבל היו גם את המאבק של הגורמים המיליטנטיים, שחלק ממנו היו הזרע המשברי, תראו את זה פה, כן? אז יש את כל הארגונים הלא הלכתם, היו חילונים, היו ארגונים מעורבים, היו דתיים, והיו דתיים מכל מיני סוגים, ויש את הזרם התורני, זה מצד שמאל. אז רבני תקומה היו עם מה שקראתי הארגונים המיליטנטיים, בסדר? שהם באמת הלכו בשיטה של הכרעת המדינה בכוח, כן? להבדיל מהמאבק של הזרם המרכזי, שהוא שהמאבק שלו היה מאבק ציבורי פוליטי, שהמטרה הייתה להשפיע על הרצון של המערכת הפוליטית, של הרצון של המדינה, כן? לגרום לה שהם ירצו לעצור את ההתנתקות, שהם ירצו להקפיא אותה לשלושה חודשים, לא משנה, לא לגרום לה שהיא לא תהיה מסוגלת, להבדיל מהארגונים המיליטנטיים שניסו להביא אותה לידי חוסר מסוגלות, אם זה השבטת המדינה, שדיברו על כל מיני יוזמות, החסימות כבישים, הסירוב פקודה, שהצבא לא יהיה מסוגל, לא שהוא לא ירצה, שהוא לא יהיה מסוגל. זה ההבדל ביניהם, ועבד מתיישב גוש קטיף, שייצג פה את הגישה היפר ממלכתית, בעצם המטרה שלו הייתה, כל המאבק היה מאבק אמוני, אתם זוכרים את הדמי, שמדלת לדלת, בבית לבית, ולחלק חורי הסברה, ודוכני הסברה, ולוגבניות, וכו'. הכל היה ככה בדרכי, לא, מה שהם רצו זה לעורר, כמו שהזכרנו קודם, את הרגש היהודי, לגרום, המטרה שלהם הייתה, אז אותם אם הם היה, לכן גם הם בחרו את הצבע הכתום, אגב, זה היה את המחאה הזאת באוקראינה, שפתאום המונים נערו לרחובות ככה, וקמו על השלטון. זה מה שהם ראו לנגד העיניים. לבצע איזה תהליך עומק כזה של חזרה לזהות היהודית, ושבעצם תהיה התקוממות עממית, שהציבור שפתאום יקום ויגיד, לא, עד כאן. בסדר? אז אמנם זה לא היה, זה לא משהו שריאלי באמצעותו לעצור את ההתנתקות עצמה, אבל הם הסתכלו קדימה. תודה רבה.
תודה רבה.